בוקר טוב לכולם, לכל הקהילה היקרה, בעזרת השם, ברכה והצלחה לכולם, ברכה לחיים היקר, בעזרת השם בתפקיד החדש, רפואה שלמה, אברהם בן ג'ולי, כל עם ישראל, בעזרת השם, ישועות, מרדכי בן פני, בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יצליח אותך, ושכל ברכות התורה הקדושה יחולו עליך, על בני ביתך ועל כל אוהביך.
אמן, אמן.
אמן. אנחנו קפצנו קצת לחובות הלבבות, כדי קצת להמחיש את העניין של הנפש השכלית, של הנפש הבעמית וכולי, שהוא מביא את זה פה בדרך של דו שיח ביניהם. וכנראה שמחר כבר, בלי נדר, נראה איך זה יהיה, נחזור בעזרת השם לתניה לבצור ירום, אבל נמשיך ככה כדי לחזק, להביא את חובות הלבבות, שזה מה שנקרא אחד מהיסודות של ספרי המוסר. כן, תשמע,
בשוק.
זה האחרונה הראשונים, זה כמה? 900 שנה, 1000 שנה אחורה הספר הזה, אם אני לא טועה. זה אחד הספרים שכל ספרי המוסר, מה שנקרא, עיינו בו טוב טוב. כולם אני מושתתים על הדבר הזה, על מה שיש פה. זה בפרטי פרטים, ממש. משהו, מה שנקרא, יצירה אלוקית, ברוך השם. אז ככה, אנחנו ממשיכים. אז אתמול דיברנו שהנפש עונה לשכל, שעולה עונה לשכל, הנפש האלוקית אומרת לה, קשה לי להיפרד מדברים אלה, כן, מההרגלים הרעים, מפני שאני רגילה בהם זמן רב. ואומרת לו, לכן למדני נא בטובך, כיצד אוכל לפרוש מהם בקלות. באה הנפש הבעמית, ואומרת לנפש האלוקית, לשכלית, אומרת לה, תשמעי, אני מוכנה בו, אני רוצה ללמוד דרך בעבודת השם, בבקשה, אני מוכנה להקשיב. אז עונה לה שכל, אומר לה, תראי, הלא ידעת כי בקלות מסכים האדם הנבון שינתחו לו חלק מגופו. הרי האדם שיש לו חס ושלום איזה משהו, איזה נגע, איזה משהו בגוף, איזה נמק, הוא אומר, תשמע, אני מעדיף שיורידו לי חלק מאשר שזה יתפשט לשאר המקומות. כל בן אדם נבון חושב ככה. אז השכל אומר לה את זה. אומר לה, הלא ידעת כי בקלות מסכים האדם הנבון שינתחו לו חלק מגופו. ואף אם יאבד בכך את אחד מאיבריו, כשתוקפת אותו מחלה, והוא מפחד פן תתפשט ביתר איבריו וימות, מפני שהוא מבין את ההבדל שבין כאב הניתוח לבין הצלתו מהמוות, והוא יודע איזו משתי הרעות היא גדולה יותר, אם הפסד איבר אחד או הפסד כל גופו. ככה עונה לה השכל הנפש הבעמית, אומר לה, וכן הדבר גם בנוגע אלייך, אם ברצונך, שיהיה קל בעינייך להיפרד מההרגלים שקשה לך לפרוש מהם, קשה לך עכשיו, קשה לך עם האכילה שהיא מה שנקרא מעל למה שצריך, קשה לך עם כל ההלבשה, עם כל היופי, עם כל הפר, קשה לך מכל התענוגות של העולם הזה, קשה לך מכל התאוות של העולם הזה. אז אומר לה ככה, שימי לב, והשתמשי בתבונתך לשם שיקול ההבדל שבין הטובה אשר תגיע אלייך כשתפרשי מהמידות והכוחות הרעים לבין הרעה אשר תשיג אותך כשתמשיכי להימצא בחברתם. זאת אומרת, אם עכשיו את לא תורידי ותחתכי את אותו מקום שהוא נגוע, הוא יתפשט והוא יחסל את כל הגוף, אותו דבר יקרה גם לך. בסוף את תלכי לאבדון. אז הוא אומר לה, ואז הוא אומר לה ככה, לבין הרעה אשר תשיג אותך, כשתמשיכי להימצא בחברתם של ההרגלים הרעים, ואז יהיה קל בעינייך לפרוש ממידותייך המגונות, שקשה לך להיפרד מהן. תעשי את השיקול, יצא לך לעומת מה תהיה אחריתך. כמו שאמרנו בהתחלה, כשיש נמק, קורטים. למה קורטים? כי מבינים שאם לא נכרות זה יתפשט לכל שאר הגוף, ואז לא צריך להמשיך ולהגיד מה התוצאה הסופית. שואלת הנפש, איזה טובה תגיע אליי כשאפרוש מהן? ואיזה רעה תשיג אותי כשאמשיך להימצא בחברתן? עונה לה השכל, הטובה היא שתהיה לך שלווה ומנוחה, מאפלת העולם הזה, שהנאותיו מעורבות בעצבות ותענוגיו פוסקים, ושתבוא לידי ההכרה הכי חזקה, כי מקום מנוחתך האמיתי הוא העולם הבא, ושעלייך להתאמץ ולהזדרז להגיע אליו. עכשיו, כשהשכל אומר לה דבר כזה, מה אומר לה בעצם? אומר לה, תראי, את נפש בעמית, ברגע שתתחילי לרסן את עצמך, תהיה לך שלווה. מה זה השלווה הזאת? הרי כשהבהמה לא משתוללת, טוב לגוף. הגוף רגוע, הכל יותר רגוע. יש אמונה. אין יותר את העצבות שקופצת על האדם סתם. אין את זה. וכל התענוגים, כל הדברים, כל מה שסובב אותך את בתור נפש בעמית, ברגע שכל זה ייפסק, את תרגישי מנוחה אמיתית. ושעלייך להתאמץ ולהזדרז להגיע אליו, וטובה זו שתשיגי על ידי שתפרשי מהמידות והכוחות המגונים, היא אחד השערים שעלייך לעבור בהם לטובתך, כדי להגיע אל הצלתך מאבדון, ואל חייך הנצחיים, ואילו הרעה היא שתהיינה לך דאגות תכופות, יגון רב ואבל תמידי על היעדר משאלותייך בעולם הזה, שאף אם תשיגי אותן, לא תשיגי אלא אבל שאינו קיים ולא תמידי. למשל, סתם דוגמה. אדם שכל היום רץ בעולם הזה אחרי התענוגות ואחרי התאוות. כל היום, כל היום. איך עושים עוד כסף, איך להשיג עוד נשים, איך להשיג עוד נדלן, איך לקנות עוד מכוניות, איך לשבת בעוד מסעדות. כל היום, כל היום, הראש שלו טרוד בעולם הזה. כל היום. אף פעם הוא לא יסבר. אף פעם הוא לא יגיע למצב שתהיה לו מנוחת הנפש. לעולם לא יהיה לו את זה. אין מה לעשות. ככה עשה את זה הקדוש ברוך הוא. היא תמיד רעבה. היא תמיד רוצה עוד. קיבל 100 רוצה 200. קיבל 200 רוצה 400 ועל כן ועל זה הדרך. כל הזמן הוא ירצה יותר ויותר. שים לב, ביום יום, אנשים עומדים, משקיעים, סכומים, אסטרונומים, בלצלם צלחות של אוכל. צלמים צלחות של אוכל. בא איזה שף קישט את האוכל, בא עשו איזושהי פרזנטציה של איזה משהו, צילמו בקבוקים, הניחו בקבוקים, התחילו לצלם אותם. אתה עומד בן אדם מהצד. הוא אומר, תגיד לי, מה קורה פה? בזה אתם עסוקים ביום יום שלכם? כן, בזה הם עסוקים, כי זה העולם הזה. על פניו אפשר להבין, הוא פתח עסק, הוא מצלם את האוכל, הוא מצלם את זה, הוא רוצה פרנסה וכו'. עשה לשם שמיים, הטוב, הכל בסדר, הכל טוב ויפה. אבל כדי להמחיש במה האנושות עסוקה ביומיום, לעומת מה שאנחנו צריכים להגיע ליעד, זה שתי קצוות. אז אומר פה ככה, שהרי כעבור זמן, הוא יעבור לידי אחרים ללא ספק, ולא יישאר בידיך העולם הזה, ולא תגיע אל העולם הבא. תאבדי גם את העולם הזה, וגם את העולם הבא. ומכל שכן, כשהעובדה היא, שלא תשיגי את משאלותייך בעולם הזה אף פעם, למרות מאמצייך הממושכים למענן. לא תשיגי את המטרות שלך פה, תמיד תרצי יותר. אף פעם לא תהיה שבע. אנשים שהיה להם הכל מבחינת העולם הזה, כסף, כבוד, נשים יפות, נדלן, עולם היה להם. קמו בוקר אחד או לילה אחד או צהריים אחד, לקחו את החיים שלהם. למה? מה קרה? למה לקחת את החיים? למה שקועים בדיכאונות? יש לך הכל לכאורה. יש לך את כל מטעמי ותענוגי העולם הזה, לא חסר כלום. אתה רואה אותו מצליח, אתה רואה אותו בקדמת הבמה, אתה רואה אותו מה שנקרא, כל העולם מכיר אותו, שחקן מפורסם, לא משנה, מישהו מפורסם כלשהו, שקוע בדיכאון, לקח את החיים. למה? מה קרה? איך זה יכול להיות? כי הנפש הבעמית, יש לה את שאלה. יש לה את שאלה, יש לה את המסלול שאלה. אי אפשר לקנות את הכל בכסף. אי אפשר לקנות את הכל בתאוות. זה לא מספק את האדם. הפוך. בדיוק הפוך. ככל שאתה תרעיב אותה, ככה היא תהיה יותר שבעה. ככל שאתה תסביע אותה, היא תהיה יותר רעבה. מרעיבו, מסביעו, מסביעו, מרעיבו. ככה זה עובד. כמובן, שזה גם בעניין של המשגל, שאומרים את זה, כן? הרי אדם שהוא לא רץ כל הזמן, ומחפש את העניין של היחסי אישות ומשגל, כל הזמן רוצה רוצה. אומר, אדם שהוא מרעיב אותו, כן? הוא שבע. אדם שכל הזמן מסביעו, כל הזמן הולך ורוצה 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 ורוצה, הוא כל הזמן יהיה רעב. ותומר הנפש, הבנתי את הסברך, ואני מקווה כי בעזרתו אוכל לפרוש בקלות מהרגלים שלי. דבר שהיה קשה לי לפניכם, אחוויני נא אל שער נוסף של דרכי הרפואה, כדי שאלמד על ידו את אשר אני חפצה לדעת בעבודת האלוהים. תראה מה זה חובות הלבבות. איזה פרט הפרטים. איך הוא לוקח את האדם, מה שנקרא יד ביד, להוביל אותו, להכניס אותו בשערי הרפואה. איך הוא מפרק פה את כל העניין הזה, של מה שנקרא נפש בעמית, נפש אלוקית, לאט לאט, לאט לאט. פורט את זה, זה ממשיך פה עוד הרבה. לכן, אנחנו בהזדמנות נלמד את זה, אולי מתישהו, אבל אמרתי, אנחנו רק נטעם מזה לבינתיים, אבל נחזור בעזרת השם לתניה. אתה מתחיל השכל ללמד לנפש את אשר עליה לעשות, כדי להתקרב אל השם ולמצוא חן בעיניו. כהקדמה הוא מסביר, כי עיקרון היסוד של עבודת השם הוא, שאדם מתייחס כלפי השם הנעלה ומרומה ממנו ומטיב לו, באותו יחס שהוא מצפה מצד עבדו, שדרגתו נמוכה משלו ונהנה מטובותיו הוא. אומר, יש פה עיקרון. יש לך עבד. כמו שאתה מצפה שהעבד הזה יתייחס אליך, שאתה אדון שלו, שאתה מטיב לו ואתה נותן לו וכו' וכו' וכו', ככה אתה צריך לראות את זה כלפי השם יתברך. אממה, הוא יגיד את זה פה בפתחי לב, זה רק כדי לסבר את האוזן. זה רק כדי לסבר את האוזן. כי בטח ובטח שהקדוש ברוך הוא נעלה פי מיליון מכל הדוגמאות שנביא פה. אבל הוא אומר, זה עיקרון של יסוד בעבודת השם. ככה הוא מביא את זה. ומתחיל, ויאמר השכל, העיקרון והכלל כיצד יש לעבוד את השם הוא, שתקבלי על עצמך את מרותו של מישהו למעלה ממך. קודם כל תביני שהקדוש ברוך הוא למעלה ממך. כלומר את מרות השם, תקבלי את מה שהוא אמר. כשם שאת רוצה שיקבל על עצמו מישהו למטה ממך את מרות אחת. כמו שאת רוצה שמי שעכשיו הוא מתחת ממך, העבד שלך, יקבל את המרות שלך. אותו דבר, את צריכה ככה כלפי השם. כאילו היחס שבינך לבין מי שלמעלה ממך שווה ליחס שבינך לבין מי שהוא למטה ממך. כמו היחס שאתה רוצה לאדון, כן? ככה אתה צריך להבין שיש יחס בין העבד לאדון, אותו דבר צריך להיות היחס בינך לבין הקדוש ברוך הוא. כמו שאתה מצפה ממנו שיכבד אותך, ככה אתה מצפה, כן? הקדוש ברוך הוא מצפה שאתה תכבד אותו. שתבין קודם כל את היחסים. קודם כל תבין את המקום, את המרות. והתייחסי כלפי מישהו למעלה ממך, באותו יחס שאת מצפה מצד מישהו למטה ממך. כמו שאת מצפה שזה שהוא תחתייך, מצפה שהוא יתייחס יפה, ככה תתייחסי לקדוש ברוך הוא למישהו למעלה ממך. ואל תתייחסי אל מישהו למעלה ממך, ביחס שאינו רצוי לך, מצד מישהו למטה ממך. גם אם מישהו מלמטה ממך יתנהג אלייך לא יפה וכו' וכו', אל תגידי אני גם מתנהג כך עכשיו למישהו למעלה ממני, כן? בוא נראה עוד פעם את זה. אל מי, ואל תתייחסי אל מי שהוא למעלה ממך ביחס שאינו רצוי לך, כן? מצד מישהו למטה ממך. ותומר הנפש, עכשיו הוא בא, התחיל לזרוק עליה הדברים, מעמיס עליה הדברים, קשה לתפוס אותם. ותומר הנפש, אוסף נא לי פירוש וביאור. הכל טוב ויפה. אתה השכל זורק, נותן, נותן, אתה רוצה ללמד אותי דרך בעבודת השם, אבל בוא תוסיף לי עוד, אני רוצה עוד ביאורים, אני בעמית, אני קשה לי. מסביר השכל, אומר לה ככה, עלי על דעתך את הטובות שהאלוהים מטיב לך, הן את אלה שהוא משפיע גם לך וגם לאחרים, והן את אלה שהוא משפיע רק לך בלבד. אומר לה, תראי, יש טובות שהקדוש ברוך הוא משפיע לך ולאחרים, ויש טובות שהוא משפיע רק לך. את בתור בן אדם יחידי, נדבר על זה בהמשך. קודם כל תעלי את הדברים האלה, כדי שיהיו פרופורציות. אחר כך תתארי לעצמך, כאילו היית את משפיעה טובות כאלה לעבדך, שקנית מכספך. וקבלי על עצמך להתייחס לבורך, באותו יחס שהיית מצפה מצד עבדך. אני קניתי עבד, עכשיו יש לי עבד. אני משפיע לו, אני נותן לו עולם. אני נותן לו אוכל, אני נותן לו אוויר לנשום. אוקיי? בוא, נחשוב ככה. אני מקבל בית, אני מקבל אוטו, אני מקבל אוכל, אני מקבל אישה, אני מקבל ילדים. נכון? עכשיו ככה, חשיבה זריזה כזאת. אבל בוא נשים את כל זה שנייה אחת בצד. אנחנו מקבלים אוויר. נכון? מקבלים אוויר. אם אני נותן לעבד שקניתי מכספי אוויר רק אוויר, כל רגע שהוא הולך לפניי, כן? אני יודע שאני נותן לו אוויר, ששנייה אחת אני עוצר לו את האוויר, פאק, הוא נופל. אז מה אני צריך עכשיו להגיד? איזה יחס העבד הזה צריך לתת לי בחזרה? מה הוא צריך לעשות? השתחוות, לכרוע, כל היום ללכת, לשים אותי על הראש שלו. נכון? והיחס שלא היה רצוי לך מצידו, לא יהיה רצוי לך גם במה שנוגע ליחסך כלפי בורך. אם היחס שלא רצוי לך מצידו של העבד, גם ככה שלא יהיה כלפי הקדוש ברוך הוא. אז רק מהטובות שהשם נותן לנו, רק ממה שהוא עושה, אנחנו צריכים כל הזמן, כל הזמן לרצות, עוד מעט ידבר על זה אם נגיע לזה. כי אני רואה שהזמן ברוך השם עף, אה? ותומר הנפש, הבנתי את אשר הסברת לי באופן כללי, אך הועלנה לבאר לי במפורט את היחס הנכון של העבד כלפי אדוניו. עכשיו תיאור מפורט של היחס הרצוי מצד העבד כלפי אדוניו. ויאמר השכל, ההתנהגות הרצויה מצד העבד כלפי אדוניו, שהטיב לו אפילו רק במקצת ממה שהטיב לך בורך, היא זאת, שיעבוד את אדוניו לבדו בדיבור ובמעשה, ושיהיה נאמן וחרוץ בענייניו בגלוי ובסתר, ושירא מרוממותו ויפחד מעונשו כל זמן שהוא עומד לפניו. כמו שאמר אחד החסידים, אל תמרה את אדונך בעוד הוא רואה אותך, וכן שיהיה שפל ונכנע לפני אדוניו, הן במעשיו הנראים, והן בסתר מצפונו. אומר, גם במה שרואים אותך, וגם בסתר מצפונו, במקומות שרק הוא יודע, במחשבות, במקומות כביכול הכי צפונים שלו, הכי, כביכול הכי עמוקים שלו, הקדוש ברוך הוא רואה. רואה הכל. הוא אומר, כן, שיש שפל ונכנע לפני אדוניו, גם במעשים האלה, במקומות הכי צפונים, ושיתנהג לפניו בשפלות, בלבושו ובמידותיו, ויכבד אותו, וירוממהו בפיו ובלבבו, ושישבח אותו ויודה לו ביום ובלילה, ושיזכיר את טובותיו כשהוא בינו לבין עצמו, ובין בפני אחרים, ויעלל וישבח אותו כפי שראוי לו. תראה כמה דברים אומר להשכל, לנפש הבאמית, איך היא צריכה להתנהג כלפי בורו, איך היא צריכה להתנהג כלפי אדונו, כלפי הקדוש ברוך הוא, וירוץ לעבודתו בשמחה ובטוב לבב, מתוך השתוקקות למצוא חן בעיניו, וישתדל להיות רצוי לו, ויתחנן אליו תמיד שיהיה לרצון לפניו, ושיחפר לו על כל מה שחטא נגדו, ויאהב את אדוניו, ויפחד, אולי אינו מקיים כראוי את אשר ציווהו, מה שנקרא אשרי אדם מפחד תמיד. כל הזמן צריך לרוץ כלפי האדון, כל הזמן אנחנו צריכים לרצות הקדוש ברוך הוא, כל הזמן אנחנו צריכים לשמח את אבא שבשמיים, וישמור את מצוותיו ויתרחק מהדברים שיזיר אותו לא לעשותם, וישים מליבו את אשר חטא נגדו. וטובות האדון תהיינה רבות וגדולות בעיניו, ומעשיו יהיו בלתי מספיקים בעיניו לעומת מה שהוא חייב לעשות למען אדוניו. בעזרת השם נתנו מה שנקרא טעימה בחובות הלבבות, מחר חוזרים לתניה בצור ירום. נמשיך מחר בעזרת השם.